באותם ימים שהיא רואה שלא תגזור שיער ולא ציפורניים. ומיד אחרי שהיא גמרה את האטומה, לזרום ולהעביר את האטומה. כמו שאצל הלווים, כשהם נכנסו לטהרה, גזרו את כל השיער וגזרו את כל הציפורניים. הכלבים הם היו בחינה של דין יותר קשה, ולכן הלווים גזרו את כל השיער. הם היו אפילו גבות עיניים, אפילו ריסים, הכל. בית השחי, הכל. הם עשו את כמה חלקים וחלקים, כדי שיתחיל הכל מחדש. זה היה מה שאשתו של קורח אמרה לו, תראה מה משה רבנו עשה לכם. ככה התורה אמרה. לא ספורך הוא יותר חכם מכולם.
והכהנים?
כהנים לא.
כן.
הכהנים הם חסד, הם לא בו. כתוב שהכהנים נקראים קודש והלווים נקראים טהור. עשה איש טהור זה לוי, קדוש זה לוי, זה כהן. וכהן צריך את העזרה של הלוי כדי להתקדש. לכן מצווה יותר שזה שכהן איתו לעצמו את הידיים, שלוי איתו את הידיים. אז ברכת הכהנים חלה יותר טוב. שום מה, לא יודע, יש לווים שמתעצבים. חבל מאוד. כך שהברכה פועלת יותר כשלוי נותן את הברכה. נברך ברכה אחרונה ואחר כך. עיר הקודש, עם רבי אמן ועלינו לתוכה לשמחנו ובניינם ונחרח לנו בפור מתחורה כי אתה טוב ומתיב לכל ומודה לך אמן ומאמין על הארץ והמחיה והמחיה מרוך אתה כמונאי על הארץ ומחיה והרך הנקלה. חשבתי שבברכה נברכה עליה בקדושה ובטהרה, צריך לכוון שכשנברך נהיה עליה, נהיה בירושלים ושם נברך בקדושה ובטהרה. לא נברך מבחוץ לברך, אלא עליה. טוב, נקרא קצת, זה לא אומר שנבין משהו, ונשמע. זה ליקוטים מהרמח"ל, האביר במרום. אפרש לך אתה, מהו דרא דמשיחא. הנה אמרו רבותינו ז"ל, בעקבות משיחא חוצפה יסגא. בעניין זה הוא כי בעקבות משיחה יהיו חבלי משיח. כל מה שהקדוש ברוך הוא פועל הוא בסוד דמות אדם, וימצא באותו הפעולה הראש והגוף וכל החלקים הנמצאים באדם. כאילו כל התהליך של הגאולה זה צורה של אדם. כמו שבאדם יש התחלה ויש הכוח שקולט והכוח שמעכל והכוח שמוביל, ככה גאולה. בגאולה יש תהליכים. והגלות גם כן הוא כך. יש צורה של אדם בגלות, כמובן זה אדם לא במצב טוב, ויש אדם מאיר שזה של הגאולה. ועל כן נמצאים בו כל האיברים האלה. בכל עבר ועבר תלויים בו שנים במספר לפי מהות העבר ההוא בעניינו. כל עבר כולל כמה שנים בתהליך של הגלות או הגאולה. והנה בימי רבי שמעון בן יוחאי כבר הגיע לחזה, והוא מקום שמשם מתגלים החסדים, ולכן עד אותו הזמן היה הכל בסיתום, ואז נפתח הסיתום ביות המקום גורם כך. וצריך שתדע שהמשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, עומדים בשני עקבות של הפרצוף הזה, אך משם מאירים הערות לכל הגוף. לכן אמר היום מבקולו תשמע, אך מקומם האמיתי העקבות. וכל הדורות התלויים שם נקראים דרא דמשיחא ממש, שהוא מתקשר בהם קשר גדול, מה שלא היה כן בשאר הקודמים, שהיה משלח ההערה, והוא עצמו לא נמצא שם. והנה מצד הרכבות באותם הדורות היו ראויים להימצא חבלי משיח. ולכך הוא צריך שיתגלה אז ספרו הקדוש של רבי שמעון בן יוחאי, כי לכן נעשה לצורך זה, אלא שנעשה בזמן הראוי לעשות, שהוא בזמן התפשטות החסדים מן החזה ולמטה. כי אז נאמר מיד, ולכל בני ישראל היה אור במושפותם. ונתגלה אחר כך בזמן שהוא צריך לו. אך ודאי כיוון שנעשה, אף על פי שלא נתגלה, צריך שאיזה פעולה גדולה תיוולד ממנו. והאמת שהנשמות מיד היה בהם סוד הבריחה. הוא מדמה את זה, את רבי שמעון בן יוחאי, למשה רבנו, שמשה רבנו אחרי שגדל היה צריך לברוח, כי היה איום על הגאולה. לכן גם רשב"י היה צריך לברוח. וזהו שאמרו בתיקונים בסוד פסוק, גם ציפור מצאה בית, אלא שלא נתגלה הדבר לתחתונים. הכל בעולמות עליונים, למטה לא ראו מזה כלום. עם כל זה ודאי מיתוק גדול הוא לגלות, לא, לגלות, והכנה רבה כנראה לגאולה. לא, לא בטוח שהדפוס כאן הוא מתוקן. ועל כן אמרו שהתפרנסו ממנו, מספר הזוהר, העליונים עד סוף הימים. כל העולמות העליונים חיים בזכות הזוהר עד הגאולה, שאז יתגלה לתחתונים, ושבתם איש אל אחוזתו. מכירים את הרמז שאמרו בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו? שתשובו זה בגימטריה תשח, שנת תשח, שזה היה הקמת המדינה. והנה אז נתקיים הפסוק, ואלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ, כי הארץ הייתה תוהו ובוהו עד אותו זמן. אבל בזמן ההוא הנה נתקן מציאות הטבע, כמו שמשה רבנו שהצילו אותו היה צריך לשים אותו בטבע, שבתוכה נעשו התיקונים רבים הנזכרים למעלה, וסוד צוהר תעשה לטבע. זה המשך מטבעת נוח, שגם בטבעת נוח השם הציל את העולם על ידי הטבע של נוח, שהיא הזיהר. ומקביל לזה היה משה רבנו בטבע, ומקביל לזה המערה של רבי שמעון בר יוחאי, שהיא הזיהרה בבינה אילאה, ופרשתי, וזהו פועל ישועות. כי מאז התחילו הישועות בתיקוני ספרו, כמוזכר בראיה מאמנה. החיה רק בקרב הארץ, בגול לגול, בסוד הטבע, שהתיקונים נעשים בפנים ולא נתגלה בחוץ. והרי הבנת היטב עניין ספרו הקדוש, ועל מה הוא נעשה? כי הוא בסוד טבע. הזוהר בעצמו הוא הטבע, שבתוכה גנוזים כל האורות. כשהערת הבינה מתפשטת בתוך השכינה ונעשית בסוד עיר מקלט כדי לברוח מן הסתרה אחרה, שכל הבורח בה לא יצטרך לחבלי משיח. הכוונה שמי שזוכה להיות כלול בתוך תורת הנסתר הוא ניצל מחבלי משיח, לברוח בריחה אחרת של התשובה המתגלית בזמן הצרה הגדולה כדי פרשת. ואפרש לך עניין ספרו של רבי שמעון בן יוחאי והידרות, הידרה רבה והתיקונים. הנה רבי שמעון בן יוחאי חיבר ספרו הקדוש, הזוהר, לפי ההערה אשר הגיע אליו והתקנו במערה, ועניינו חיבור על התורה ובאר סודות גדולים לפי סדרי התורה עצמה. ושאר הספרים אשר נעשו מאחרים לפני רבי שמעון, כגון ספר יצירה, פרקי החלות, חיוצא, וכל הספרים אשר לראשונים, כגון ספר רזיאל המלאך, ספרה דחנוך וחיוצא, אינם על התורה ולפי סדרי התורה. אך זהו חיבור גדול ונורא, הזוהר, המגלה עומק הסודות בבירור רב על התורה עצמה. הם דיברו על דברים נסתרים בלי קשר לתורה. המיוחד של רבי שמעון שכל הסודות קשורים לפסוקי התורה, וזהו נקרא גילוי התורה בפנימיותה, כמו שעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות התורה עצמה ביותר פנימיות עמוקה גם כן לעתיד לבוא. נזכר שלתורה יש לבוש, יש גוף ויש נשמה. אלה שלומדים רק את התורה שבכתב ורק את הפשט של התורה, הם מכירים את הלבוש של התורה. אלה שמכירים את ההלכה וחיים את התורה, זה הגוף של התורה. גדולים מאוד זוכים לנשמה של התורה, ולעתיד לבוא תתגלה הנשמה של הנשמה, שזה עוד לא התגלה אף פעם, אפילו לרבי שמעון, שהוא גילה את הנשמה אבל לא את הנשמה של הנשמה. מה זה נשמה? זה הכוח, התוכן הפנימי הרוחני שעל פיו פועל הגוף. וגם לנשמה יש תוכנית עבודה, מה שהיא עושה, יש כוח רוחני עוד יותר גבוה שהוא מפעיל אותה. כמו שכל מעשה של אדם הוא בנוי על ידי מחשבה, נכון? מחשבה היא מתוכנת, ככל שהמחשבה יותר עמוקה המעשה הוא יותר מפורט, יותר מורכב, יותר יציב. אבל מאחרי המחשבה יש רצון, הרצון הוא יותר גדול מהמחשבה, הוא בא לפני המחשבה, היה רצון לעשות את אותו דבר ואז באה המחשבה ותכננה את זה. ומאחרי הרצון יש את הרעיון הפנימי למה צריך את הרצון הזה. זה כמו נשמה לנשמה. והיה רבי שמעון בן יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו, כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה. כך רצה רבי שמעון בן יוחאי שיחבר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה כנזכר לאל. כל הסודות האלה הם קשורים לתורה. להבדיל, אם אנחנו רוצים לראות את זה בתורה, בתורת הנגלה, רואים את ההבדל בין המשנה ובין מדרשי ההלכה. במשנה אתה לומד הלכות, אתה לא יודע מה הקשר לתורה, איך למדו את זה מפסוקים, הגמרא הרבה פעמים מבררת, אבל מדרשי ההלכה מכיל את הספרה וספרי, שם אתה רואה את זה מהפסוק איך יוצא את ההלכה. אז זה הזוהר, זה מלמד איך הדברים מהתורה של השם, מהתורה שבכתב, איך כל הסודות הם נמצאים שם, בתוך המילים, בתוך האותיות, בתוך הדיוק של הכל. כי החיבורים המדברים על עניינים פרטיים מן החוכמה, אחת כאן ואחת כאן, נקראים כמו אוצרות פרטיים. אך ספרו הקדוש על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה. כאן זה התורה בעצמה, שהשם נתן אותה, והיא מתגלית עם ההבנה הפנימית. לא רק איזה רעיון מסוים, תוכן מסוים, שמדברים על שמיים, על ארץ, על איזה בחינה מסוימת של מלאכים, של עולמות עליונים, כך זה נראה הכל דרך התורה. והנה רבי שמעון בן יוחאי ציווה לרבי אבא להיות כותב ומסדר את כל הדברים אשר דיברו החכמים בני הישיבה, בכל זמן וזמן ובכל מקום שהם. קרא לתלמידים שלו, לא היו לו הרבה תלמידים, הוא לא נתן להרבה להיכנס, כשנכנסו יותר מדי, אז כשהוא אמר משהו, הקיף האש וכל עשר ברחו. נשארו רק עשרה. ואז הוא חלק את התפקידים. הוא אמר, רבי אלעזר לשבת מולו, ולחזור על כל מילה שהוא אומר, ולרבי אבא לכתוב כל מילה שהוא אומר. וכולם הוא נתן בתור כל אחד להגיד דברי תורה על הפסוק שהוא דרש מהם. הם אמרו דברים גדולים מאוד, ורבי אבא היה כותב את הכל, ומהחיבור הכללי של כל דברי התורה זה הזוהר. ואת הכל יסדר לפי סדר התורה, ולא יהיה נחתם הספר כל ימי רבי שמעון בן יוחאי ובני ישיבתו. לא נתן לו לחתום את הספר, להוציא ספר, עד שהוא יפטר, עד שהוא יגיד את המילה האחרונה. עד היום האחרון שלו הספר נכתב בהמשך אחד, והיום האחרון רבי אבא אחר כך חתמו את הזוהר. לא שמעתי. אתה רואה המוראים בזוהר? יש אומרים של ראשוני האמוראים שעוד חיו בזמן שלו. יש אומרים שרבי אבא זה רב, יש אומרים שלא, יש אומרים שזה אחרים, שזה רק שמות דומים. אנחנו אומרים למשל רב קראו רבי אבא, אבל גם לאביו של שמואל, כלומר שמואל בר אבא. אז אם שמואל היה מראשוני האמוראים, אז אביו רבי אבא היה פה בדור של התנאים ולפניו. יכול להיות שהיו עוד כאלה. חיבורה קדמה זה על הגמרא, על המשנה, זה דברים אחרים שקדמו.
שהם היו
כאילו שם רב, כן, למרות שהשם רב לא נזכר בזוהר, ויש שם שמות שאנחנו לא מכירים. למשל רבי עשה לא נזכר בתלמוד בבלי, אבל הוא נזכר בתלמוד הירושלמי. בירושלמי נזכר רבי עשה. עוד כמה שמות, רבי חייא הוא הבולט ביותר שהוא נזכר כאמורה, אבל הוא על הגבול של האמוראים. הוא היה מגדולי תלמידיו של רבי, וכנראה כשרבי נפטר, כנראה שגם רבי חייא נפטר, כי אחרי רבי אנחנו לא שומעים על רבי חייא כלום. אנחנו שומעים מי שישב בראש הישיבה זה רבי ינאי, רבי אפס, רבי לוי, אם לא רבי יהושע בן לוי, אבל רבי חייא כאילו נעלם. אז יכול להיות שרבי חייא לא הרבה שכן. רבי חייא נזכר בזוהר הרבה. לא יודעים אם זה אותו רבי חייא או לא, אבל יכול להיות. כי גם בגמרא הוא נזכר בהפלגה גדולה. בגמרא בסיפור שרבי יהודה הנשיא שמע מאליהו הנביא שרבי חייא ושני הבנים שלו הם שקולים כמו אברהם, יצחק ויעקב. זה לא דברים שאומרים על כל אחד.
אם רבי רק הספיק
לראות את רבי מאיר,
כמה רבי
חייא נפגש עם רבי שמעון? יכול להיות שרבי מאיר היה בחייו של רבי, אבל יכול להיות שהוא לא היה בסביבה שלו, לכן לא הזדמן. אבל רבי בעצמו, אנחנו יודעים שהוא שימש את רבי שמעון. בשבת בפרק חבית כתוב שהוא היה הולך אחריו לקחת לו את המגבת כשהוא התרחץ. רבי למרות שהיה נשיא, הוא היה כמו שמה של רבי שמעון, והיה לו קשר עם רבי שמעון, זה ברור מדברי הגמרא בברכות. נראה שגם רבי יוחנן שם הספיק לראות את רבי שמעון. יש הרבה מאמרים שם אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון. אבל כנראה שכן הייתה פגישה ביניהם. מה שהוא תפס ממנו זה היה בחינה של מאחורנית. יש בחינות של גילויים, יש מי שהרה ואיר לו פנים, כמו שנזכר בברכת פנים, יאר השם פניו אליך, משמע שיש מצב שהשם משגיח על האדם, אבל לא מצד הפנים. עכשיו זה לא אור שלם. כי אביא כל דבריהם, כן, אז זה רבי אבא, כל דבריהם שבכל זמן איש על מקומו אל סדרי הספר. רק ביום האחרון של רבי שמעון, שם הוא לא נתן לאף אחד לדבר, הוא אמר שהיום הוא הולך, זה יום רק הוא ידבר. ואז הוא, זה ההדרה זוטה, ששם בהדרה זוטה רבי שמעון גילה דברים ביום האחרון שכל חייו הוא לא דיבר עליהם. אף אחד לא ידע, יש שם החידושים שכל חייו לא, בכל הזור לא נזכר, זה רק היום האחרון. הוא אמר שהוא עושה את זה כדי שהוא יגיע לעולם הבא בצורה שלמה, שהוא לא יגיע חסר. אבל זה לא שהוא עושה את זה לכבודו או לסיבה אחרת, הוא לא רוצה שזה ייעלם מהתלמידים.
מה הכוונה
שלא יגיע חסר? תורה שלמה. אם הסוד הזה היה חסר, כל הזוהר הוא פחות מובן. זה מובן בצורה לא שלמה, לא בהירה. וזהו שאמר רבי אבא בפרשת משפטים, ההוא דאנה כתיבנה מבוצינה קדישה. קראו לו בוצינה קדישה, לו הנר, האור הקדוש. ובימי חיי רבי שמעון בן יוחאי, אז נעשו תיקונים גדולים, ונתחברו חיבורים לפי הגילויים אשר נגלו. כי ראיה מאמנה, לקחנו לפרש הפיקודים, ונעשה ספר ראיה מאמנה. בימי חייו של רבי שמעון, חוץ מהזוהר, נעשו עוד חיבורים, שזה בזכותו. אחד מהחיבורים זה ראיה מאמנה, שזה מה שהוא קיבל ממשה רבנו. נפגש עם משה רבנו, משה רבנו בא לגלות לו, כמו שיש דברים שהוא קיבל מאליהו הנביא, ויש דברים ממשה רבנו. החלק שהוא קיבל ממשה רבנו נקרא ראיה מאמנה. ומה ההבדל בין זה לבין הזוהר? הראיה מאמנה מדבר רק על המצוות. הוא לא מדבר על דברים שהם לא מצוות ממש. הוא מדבר על כל מצווה ומצווה, על כל חובה, עשה ולא תעשה. לעומת הזוהר, שהוא מדבר גם, מתאר כל מיני דברים, למשל על בלק ובילה, יש לו עריכות גדולה מאוד. כל הקסמים שלהם, כל התומעה שלהם. וראיה מאמנה אין דברים כאלה, הוא לא מדבר רק על מצוות, מצוות ממש, על סיפורים שבתורה הוא לא מדבר. זה רבי שמעון. כי ראיה מאמנה לקחנו לפרש הפיקודים ונעשה ספר ראיה מאמנה. ועוד נעשה ספר התיקונים, עוד ספר חוץ מהזוהר שיש לנו מרשבי והתלמידים שלו, וספר התיקונים, ספר התיקונים זה רק מרבי שמעון, על ידי פגישה עם אליהו הנביא. ספר התיקונים כולו רק על המילה בראשית. רק על המילה בראשית, מה המובן של המילה בראשית? ב-70 פנים, 70 אופנים, לפי 70 אופנים שאפשר לקרוא את המילה בראשית. כמו בראשית, ברית אש, או אתר יבש, כל מיני צורות, ועל כל אחד הוא נותן ים של חוכמה, כל צורה כזאת, שזה במילה בראשית יש ההתחלה של הופעות של העולמות, השורשים. לכן בספר התיקונים יש מה שאין בזוהר, שם הוא מדבר על האותיות, על המבנה של האותיות, על הטעמים, על הנקודות. למה הנקודה נקראת כך? ולמה יש לה צורה כזאת? ומה יוצא מהצירוף של האותיות? שם זה היסודות, כמו שלפני שלומדים לקרוא, לומדים להכיר את האותיות. ושם לומדים לפני התורה את המבנה ואת הסודות של אותיות התורה. שהרב קוק זצ"ל כתב רש מילים, זה הרבה מאוד שם בנוי על ספר התיקונים. ואלה השניים הם חיבורים גדולים. שהיו בהם אז השניים, ספר התיקונים וראיה מאמנה, שמלבד הזוהר. ועוד נעשה ספר התיקונים, ואלה השניים הם חיבורים גדולים, שהיו בהם גילויים גדולים מלמעלה, שנכנסו בהם העליונים מלמעלה באתגליה. והנה ההדרה קדישה נעשית קודם התיקונים. ועל כן אמרו בראשית התיקונים, ויקומון עמך רבי שמעון בשיט חבריה והתכנשו בקדמאיתה. לפי מה שמסופר, רבי שמעון פעמיים כינס את התלמידים שלו, התלמידים המאוחרים, אלה שעל ידם נתחבר כל ספר הזוהר. פעם ראשונה זה הידרה רבה, גם שם היו גילויים גדולים מאוד, אבל שם הוא נתן גם להם לדבר, ושם היו 10. והוא כל כך התפעל מהדברים שנגלו, והוא אמר, היה ראוי שאחרי הגילויים האלה כבר לא נשאר בעולם הזה. הוא עוד לא גמר לדבר, 3 תלמידים נפטרו. אז הוא צעק ואמר, מה, ריבונו של עולם, לוקח לי את התלמידים, מה? אז יצא בת קול ואמר לו, תרגע, זה בסדר, ואין לך מה לדאוג. אז התגלה ספר היתרה, ואחר כך מסופר שרבי אבא היה עצוב מאוד, הוא ראה מה הגדולים האלה נסתלקו ברגע אחד, אז רבי שמעון אמר, התפלא שיפתחו לו את העיניים, הוא ראה איך שהם נמצאים באיזה מקום, זוהר ובואר, ואז הוא נרגע שהם לא סתם נפתחו, הם לא הפסידו ממה שהם עלו. ואז נשארו לו שבעה תוך העשרה, ולשבעה אלה הוא יחד איתו היו שבעה. זה בעדרה זוטה, ביום האחרון שלו, שיש אומרים שזה היום. זה, ביום הזה הוא קרא רק לשבעה, שרק הם יהיו. כלומר, האחרים הם לא יבינו, הם לא שייכים. למרות שהיו הרבה גדולים, אבל הוא אומר, הם לא יכולים להגיע להבנות האלה. רק השבעה שהיו בהתחלה. וגם אז הוא אמר שאחד מהם, כשהוא גומר, כשהוא יגמור, אחד מהם גם ילך. זה רבי יצחק, שהוא אמר שכל זמן שהוא חי, מלאך המוות, הוא ראה שמלאך המוות בא לפני שנים לחפש אותו, ורבי שמעון אמר, כל זמן שאני חי, אתה לא נוגע בו. וכשאני אלך, אתה תבוא יחד איתי, אל תדאג. אז זה היה רבי יצחק. ואז ביום הזה הם אמרו לו שאנחנו דומים לשבעת ימי השבוע שהשם ברא, ורבי שמעון הוא השבת, הוא השבת של כולם, גם כמו הנר השביעי שלא היה כבה, נר שממנו מדליקים את כל הנרות. ואז הוא גילה את הדברים האחרונים, זה העדרה זוטה. ובתיקונים, כנראה שהתיקונים היה אחרי זה. איך זה היה? הוא היה בחיים, נפטר, רק בלשון של התיקונים הוא כתוב שם שאומרים לרבי שמעון, תבוא אתה לשמוע יחד עם ששת התלמידים שהיו איתך בעדרה. זה היה רק ביום האחרון. אז אפשר אולי זה היה כשהוא לא היה בחיים, הנשמה שלו, ואולי אפשר שזה כיוון שהוא הכין את התלמידים האלה ליום האחרון, אז אולי זה היה קרוב לזה, קרוב, אבל לפני שהוא נפטר. כך כתוב ויקומון עמך, שם השם אומר לאליהו הנביא, שאתה לא תגלה את הסודות לפני שיבוא רבי שמעון וששת החברים אלה שהיו יחד איתו. שית חברוי דתכנסו בקדמיתא. אנחנו יודעים שמתי הם התכנסו, זה ביום האחרון, אבל אולי הכוונה שהם השארית מאלה שהתכנסו בכלל. אז גם אם יתרגמו זה לא אומר שמבינים משהו. דברים מאוד עמוקים. והרי לא נשארו שבעה אלא אחר העדרה, כי מפורש שם שנכנסו עשרה ויצאו שבעה. ועניינו כי בתפילה, אף על פי שהיו חברים מצויים לפניו ועוסקים ברזי התורה, אף על פי כן לא נעשה ביניהם התחברות חזקה כן בעניין זה של העדרה, שבה קנה לו ולחבריו ולכל העולם כולו השלמות הגדולה אשר קנו. כן, שאז הדברים האלה התגלו לא רק לאותו דור, אלא זה כתוב שמהחיבור הזה התפרנסו כולם עד שיבוא המשיח. לפעמים התיקונים צריכים להתרחב ולהיות כוללים כל הפרטים, לעשות מבני אדם הרבה, ולפעמים אדרבה נכללים במעט ויגיעו למעטים. לכן היה בעניין של העדרה, כי הרי כן התחיל מחצדי חקלה זהירין אינון. מה זה מחצדי חקלה? מחצדי זה לקצור. מחצדי חקלה אלה שקוצרים את השדה. מה הכוונה בזה? השדה זה העולם הזה. כמו שבשדה עובדים, בעולם הזה צריך להוציא את כל הקדושה, לגלות קדושה. ואחרי שזורעים, שעושים את כל המצוות, את כל הלימודים, כל האורות שזוכים לעשות כאן, השלב הבא זה לראות איך שזה מתפתח, וכמו שיבולים שאחר כך קוצרים אותם ואוספים את הכל. אז לעשות חבילות של תורה, לא רק הברקה כאן והברקה כאן, אלא איך הכל מצטרף למארג אחד שלם של חטיבות שלמות של קדושה, וזה נקרא מחצדי החקלא. אלה שיודעים גם לקצור, שאצל יוסף כתוב, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. לא רק קוצרים, הוא לא ראה שאנחנו קוצרים, יוסף והאחים שלו הם מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהם מעלמים עלומים, אוספים את החטיבות של הקודש ועושים מזה חבילות של קודש, שרוב הצדיקים לא מגיעים למדרגה כזאת. הם עושים עוד שיבולת ועוד שיבולת, אבל לעשות תורה שלמה ועניין שלהם, זה מיוחדים מאוד. אז כתוב שם שרבי שמעון קורא לתלמידים שלו ואומר להם, יומה דחיק, היום דוחק, הזמן דוחק, אין הרבה זמן, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרינו, מחצדי חקלא זהירין אינו, מעטים מאוד אלה שמחצדי חקלא, והם לא היו אלא 10, והיה להם לתקן בעבור כל ישראל, ועל כן היה זמן להיות כולל המרובה במועט. מה שבדרך כלל כל עם ישראל מתקן עם כל המצוות שלו, הם 10 שעשו תיקון כאילו של כלל ישראל, וכולם נתקנו ונזדמנו להיות מה שנעשה בהם כאילו נעשה בכל ישראל. בין 10 אל התפילות שלהם כאילו 60 ריבו התפללו. ולכן אמר ענן קיומי דעלמא, הוא אומר שם ענן קיומי, אנחנו עמודים של העולם, העולם כעת עומד עלינו. הוא אומר להם, תיזהרו, תפתחו את האוזניים טוב, תקשיבו טוב, כי רבי שמעון בן יוחאי רצה לקשר כל חלקי הנבראים, כל מה שנברא בעולם, כל החלקים של הנשמה שיש בכל אחד, שם מזה חיבור אחד ולכלול אותם בהם, ולא היה צריך לידי אחרים כלל, כי כן הזדמנו כולם בבחינה כזאת, ואז אין צריך לאחרים אלא הכל נכלל בהם. בדרך כלל צריכים אלפים מישראל שיעשו מצוות, שילמדו תורה, אבל כאן הם, האנשים האלה היו כל כך מרוכזים בקדושה שלא היו צריכים אף אחד, הם כאילו הם כל עם ישראל, הכל נכלל בהם. זה מה שיש עליו. טוב, ליקוטים מאדיר במרום של הרמח"ל. חדר, הוא כינס אותם בחדר סגור שמלבדם אף אחד לא נכנס. יש עדרה רבה שזה נאמר ב10, ועדרה זוטה שזה נאמר ב7. שלושה נפטרו בסיום העדרה רבה, אז היו 7, ואז הוא הסתלם. שרבנו ודאי זכה לזה, זה מה שרבנו כתוב, כל מה שתלמיד יכול להיות בעולם, מה שרבנו ראה, אבל את זה הוא לא גילה, הוא לא מסר. אולי בודדים, בפתיחה של התיקונים, כתוב שם שאליהו הנביא אומר לרבי שמעון, שרק לך נתנו רשות לגלות. היו היה רבי עקיבא, רבי עקיבא, רבי אליעזר, אם כל הים דיו זה לא מספיק לכתוב. רבי אליעזר ודאי ידע את כל הדברים האלה. יש הרבה מאוד מהדברים של הזוהר שרמוזים בפרקי דרבי אליעזר, אבל להם לא ניתן רשות. כתוב שלרבי שמעון היה כישרון מיוחד שהוא יכול לכתוב את הכל בצורה כזאת שמי שלא ראוי לא יבין כלום, שיבין רק מי ששייך לזה, לכן הוא קיבל רשות לכתוב. כשרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, לנו אסור לפסוק מהמשנה. כתוב, אתה נעים לבלי עולם, מי שפוסק הלכה מתוך משנה זה איסור. רק לאמוראים ניתן רשות, כי האמוראים הם ידעו איך להבין את המשנה כמו שצריך. אז בזוהר זה פי כמה.
תמיד היה,
כאילו, התמיד נלמד,
או שזה,
מה זה תמיד? לפני 100 שנה?
מרבי שמעון עד הקמת המדינה, היו לומדים את זה רק גדולים, רק מיוחדים וכולים?
אנחנו לא יודעים מה היה עניין הזוהר. אלף שנה בערך אחרי רבי שמעון, בערך אלף שנה אחריו, פעם ראשונה שנודע לנו הזוהר. היה בספרד, היה יהודי גדול בחכמה, רבי משה דיליון, והוא סיפר שיש לו דפים של כתב יד לרבי שמעון בר יוחאי. הוא לא נתן לגלות את זה. ואז הוא היה חולה, ואשתו הייתה זקוקה לתקופות, להחזקה של הבית, אז באו והציעו לה הון עתק, והיא מכרה להם את הדפים. וזה כך התחיל לעזור להתגלות. אז היו שחשדו, שאמרו שאולי זה כתיבה שלו. אז יש הרבה ראיות שכתבו גדולים שזה לא שלו, כי יש לנו דברים שהוא כתב וזה נראה שזה לא מתאים לזוהר. לא יכול להיות שהוא היה כותב דברים. ראיתי מה שכתב עליו רב הלל צייטלין, השם ייקום דמו. הוא כתב שאם יוכיחו לי שזה לא נכתב על ידי רבי שמעון בן יוחאי, אני אקבל את זה, אבל אז אני אחליט שכנראה כתב איזה מלאך יותר גדול מרבי שמעון בן יוחאי. כי מי שמבין את הספר רואה שזה משהו כל כך גדול, אלו אומרים שרוצים להגיד שזה לא נכתב על ידי רבי שמעון, אז זה לא חשוב. זאת אומרת, להפך. כל שמבינים את זה רואים שזה גדול כל כך, שאפילו על רבי שמעון זה פלא איך הוא הגיע לזה. אז להקטין את הדברים זה לא יעזור לאף. חוץ מזה, יש ספר של הרד"ל, רבי דוד לוריא, תלמיד של הגאון בווילנה, שנקרא קדמות ספר הזוהר. הוא מביא ראיה שדברי הזוהר היו ידועים מקודם, רק זה היה מאוד סגור. מאוד סגרו את זה ולא פרסמו. הוא מביא כמה הלכות של הרמב״ם שאין לזה שום מקור, לא בגמרא ולא במדרשים, והמקור היחידי זה מהזוהר. זה ראיה שהרמב״ם ידע מהזוהר. הרמב״ן ודאי ידע מהזוהר, הוא מצטט כמה פעמים, לפעמים הוא קורא לזה ספר של רבי שמעון, לפעמים הוא קורא לזה תעלומות או מילים כאלה, הוא לא קראו לזה הזוהר. אבל הוא ידע מזה, רבנו בחיי, ויש עוד כמה גדולים שברור לנו שהם ידעו מזה. גם רב חי גאון, אנחנו יודעים שהוא ידע כל מיני נסתרות, לא כתבו. כנראה שחששו מאוד, הדורות היו מאוד מגושנים, עד שיש הרבה תורה בעולם, ועד שעם ישראל עבר הרבה מאוד, לאט לאט יצא להתגלות. מזמן הארי זה להתפרסם מאוד. מזמן הארי וקצת לפניו. היה הרמק, ממשה קורדוברו, שהוא כתב דאור על הזוהר. כל הזוהר היה לפניו. כן, זה ש... אבל זה אור יקר. הוא כתב על כל הזוהר, ובינתיים, לפי מה שאני יודע, לא יצא על כל הזוהר. אני ראיתי 17 כרכים שלו, שזה רק בערך על חצי מהזוהר. חצי הראשון. אחר כך הארי הקדוש, יש לו ביאורים על הזוהר, וכל ספרי הסוד. והתלמידים שלו, זה כבר קרוב ל-500 שנה, יודעים ש... מרן בעל השולחן ערוך ידע לא רק על הזוהר, הוא ידע על התיקוני זוהר ועל האור חדש. הזכרתי פעם בהלכות תפילים, תפילים בחול המועד. אז הוא מביא את כל הראשונים שאומרים שצריך להניח תפילים בחול המועד, אבל הוא אומר, אחרי שרבי שמעון אמר, ואיפה רבי שמעון, המקום היחידי זה בזוהר חדש, אפילו לא בזוהר הרגיל. זוהר חדש אומר שאין לזוז מדברי רבי שמעון. מי יעיז להגיד דבר? כך מרן כותב. אם זה לא היה ברור לו, הוא לא היה מכריע את מה שהוא ראה שם נגד ראשונים ונגד המנהג שבספרד. בספרד כולם היום אנחנו קשורים בכל המועד. כל יהדות ספרד, והוא בא וביטל הכל. למה? כי הוא מצא בזוהר חדש. זה מראה, אם זה לא היה ברור לו מאוד, זה לא עולה על הדעת.
מה במידה לא, כמה הלכות, אם זה כמו משמעותי. אם החלק עושה לו ביותר לעבוד כמו הזוהר, אז הרמב״ם לא, זה מה שכל השאר עושה, אבל לא כמו הזוהר.
לא. צריך לדעת שרוב הדברים של הזוהר, זה לא שהזוהר כותב הלכות כמו הגמרא, אלא זה מידות חסידות ולימודים גדולים. הזוהר רובו זה לא ספר הלכות. הזוהר רובו זה באורים, בעומק, על הכוונת התורה. אבל למשל, יש דוגמה אחת. אני זוכר כרגע. האם לבנות בית כנסת זה מצווה מהתורה או לא? מהגמרא אין לנו ראיה לזה. הזוהר כותב בפרשת בשלח, המקדש השם קולנו ידיך, יש מצווה מהתורה לבנות בית כנסת. והרמב״ם בספר המצוות הקצר, שזה קודם ליד החזקה, לא ספר המצוות הידוע, שם הוא כותב שיש מצוות עשה לבנות בית כנסת. מאיפה הוא לקח את זה? אין מקור בגמרא. בגמרא, במגילה, כתוב, ויהי להם למקדש מעט, שזה נאמר על ידי הנביא, יחזקאל, בזמן שהם היו בגלות. אבל שיש מקור מהתורה? אין. בגמרא אין. ובזוהר, כן. בזוהר אומר שיש מצוות עשה, כמו שיש מצוות עשה לבנות בית מקדש, שיש מצוות עשה לבנות בית כנסת. והרמב"ם כותב את זה. יכול להיות שיש הרבה דברים של מידות חסידות. הרמב"ם לא כותב את זה. הרמב"ם לא כותב דברים של חסידות וזהירות גדולה, כמו למשל דברים בגמרא של עין הרע ומזיקים וכל מיני דברים. הרמב"ם לא כותב על זה מילה. למה? סביר רב ציודה, אנשים הם הרבה דמיונות. מדברים איתם על מזיקים, אז הם מתחילים להסתכל על כל צל אם יש כאן משהו. אנשים נהיים מבולבלים, וזה סכנה. אז הוא אמר שמי שיראה לו מקום אחד שם הוא כתב שאין מזיקים, אז הוא מוכן לתת לו מה שהוא ירצה. אין דבר כזה, הרמב"ם לא כותב אין, פשוט דילג על זה, גם על עין הרע. כתוב בגמרא שאסור להסתכל לעמוד על שדה חברו שעומדת בקמותיה. הגמרא אומרת את זה כהלכה, הרמב"ם לא כתב את זה. למה? גם עין הרע. לאנשים יש המון דמיונות שפוחדים מעין הרע, כל מיני סיפורים יש כמה אנשים פוחדים מעין הרע, וזה מוגזר. אצל הספרדים ודות המזרח יותר, האשכנזים שאוהב עשו כל כך בנסתר פחות פוחדים, אצל ספרדים יש פחדים, כל מיני פחדים סגולות ומילים ודיבורים. יכול להיות שהנפשות שלהם יותר עדינות, יותר רגישות, יותר חלשות. זה קריאה, זה קריאה רמם פוסק, אבל זה קריאה, זה לא עין הרע. מפריע לך שמישהו מסתכל עליך, אתה רוצה להתלבש, אתה רוצה לבשל, אתה צריך כל אחד יודע מה שאתה מבשל, זה מפריע לך. אתה כותב משהו, אתה עושה משהו, נעים לך שמישהו יעמוד לידך ומסתכל עליך בלי להגיד שום דבר, בלי עין הרע ובלי כלום, זה מפריע. אדם רוצה את הדברים הפרטיים שלו שיהיה בצינה, זה לא משום עין הרע. שלא לראות שדה בקמותיה, זה בבא מציע, לא בבבא בתרא. בבא בתרא זה קריאה כפשוטו, שזה באמת מפריע. בואו נעבור קצת לשירה. מה אתה מנגן לנו? השיר ששם לא שרנו למטה, של יום יום השתאה. אוכל יום יום אשתאה, אוכל יום יום אשתאה, תמיד אני צופיה, אמר עליו, אמר עליו, אמר עליו, אמר עליו, לכם קבר רבי עקיבא?
כן.
ראוי לשנות את זה לציון רבי עקיבא. אנחנו לא קוראים הגדולים שיש להם קברים. ציון?
אבא אמרת שנשתדל לקחת
נפר שש
ציון, אבל לא
זוכר. זה לא כבוד לדבר על רבי עקיבא שהוא נקבר, מה הוא באדמה? אתה רק מזכיר שם, קשור לשם.
ועשינו
שנה אחת הרב נוסח
שכתוב
ציון.
כן,
יופי.
גם הגמרא וגם הזוהר כותבים בפירוש שמשה רבנו לא קבור בקבר.
לא,
התורה, לא אנחנו. כן, אבל לא אנחנו. אנחנו נגיד על רבי עקיבא שהוא קבור. התורה יכולה. אשרי הסמר היונה
ומצב נגד
מטורקיה. שייח בדואי השתלט על הגליל ועל לבנון, חלק מלבנון, טייר אל עמר. יש מצודה בגליל שעד היום נמצאת, מצודה טייר אל עמר שהוא בנה, מרד בטורקים, החזיק צבא והיה לו קשר עם צרפת ואנגליה, קיבל בהם נשק, והוא רצה שהגליל יתיישב, אז הוא ידע שבשביל זה צריך רב. יבוא רב יהודי, זה הלך לטורקיה והביא את רבי חיים אבולעפיה והבטיח לו שאם הוא יבוא לטבריה הוא יבנה לו בית כנסת על חשבונו, יפטור אותו ואת כל התלמידים שלו ממיסים, שרק יביא לשם ישיבה. רבי חיים אבולעפיה הוא התחלת הבניין של טבריה. בטבריה, העיר שנבנתה לפני 250 שנה כשכל הארץ הייתה שוממה, חזל אמרו שטברה הייתה העיר האחרונה של הסנהדרין ומשם עתידים להיגאל. אז כאן החבר של השיר הזה היה בימיו של רבי חיים אבולעפיה. אור החיים היה גם בימיו והרמח"ל היה בימיו. אור החיים הגיע מאיטליה, הוא נסע ממרוקו לאיטליה, מאיטליה הגיע לאקו, מאקו הגיע למירון, שם לכבוד רבי שמעון בר יוחאי הוא הלך על ארבע. הוא אמר שעל ידו הוא מרגיש כמו בהמה, הוא לא הולך זקוף. אמר, איך אני זוכה להגיע למקום הזה. אחר כך הוא הגיע לטבריה ופגש את רבי חיים אבולעפיה. רבי חיים אבולעפיה התחנן לפניו שישאר איתו בטבריה והוא לא הסכים. הוא אמר, אני רק ירושלים. הוא עלה לירושלים, בנה בית כנסת והבית שלו שם. הייתם בבית שלו? הבית שלו יש מקווה, הוא כמו כהנים בבית המקדש, על כל פעם שהוא היה בשירותים טבל במקווה. לא כשהוא תמה מתומת קרם, אבל הוא העריך שנה אחת ונפטר. הספיק להיות יחד עם הרשש, פשוט הרשש החידה כותב עליו בשם הגדולים, שזה איש דפלא, קדוש כמו מלאך, עוד שהחידה היו בזמנו גדולי עולם בירושלים, מערית אלגזי, הרשש, רבי גדליה חיון, והוא ראה את אור החיים, התפעל מאוד ממנו. ידוע כמה שהיה בעל שם טוב והעריך אותו, ומזה אור החיים התפרסם אצל החסידים, ומצאו פתק שלו שפעם הוא כתב בכותל, על ידי מרכז בין האבנים, ומצאו פתק של רבי חיים בן עטר, שהוא כתב לשכינה אחותי תמתי. כן, ככה, מתי תבואי, אנחנו מחכים לך. היה מיוחד. כן, אז גם הרמח"ל הגיע לטבריה, נפטר שם במגפה, ורבי חיים בן עטר נפטר אחרי שנה. כך שכאילו כל הגדולים שהיו שם, גדולי עולם, הם לא החזיקו מעמד, אבל הארץ התחילה להתקדש, התחיל להיות אור בארץ, לפני 250 שנה אחרי שהיה מאות שנים של חושך. וזה מהתחלת היישוב היהודי בירושלים, רבי חיים בן עטר, ישיבה של המקובלים בית אל, שם היו הרשש שהגיע לשם, והחידה היה שם, ומערית אלגזי היה שם, חיבר ספר על הריף, על הלכות תרומות והלכות חלה, ידוע כחריף מאוד, מערית אלגזי. הם היו בחבורה. וכאן הוא כותב עליו, על רבי חיים אבולעפיה, בהמשך השיר, ומברך אותו. רואים שזה היה בחייו נכתב השיר הזה. המחבר של השיר הזה זה מי שחיבר את השיר על אליהו הנביא, לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. זה אהרון בן דוד חסין, נדמה לי, זה ראשי תיבות של השם שלו, והוא חיבר גם על ירושלים, שיר על ירושלים. לדוד שיר ומזמור. סעודתו על הר המור, זה אותו אחד. נתן אצל יהודי מרוקו אהבה עצומה לארץ ישראל. המסירות לארץ ישראל הייתה מאוד מאוד בולטת אצל המון יהודי מרוקו. רואים מהשיר שלו, שהוא מכל השירים, שהוא תלמיד חכם גדול בתורה, אבל בכל זאת זה לא היה מעלה של אור החיים או אלה שהם היו ענקים. כן, הם לא היו סתם גדולים. והיהודים ממרוקו שבאו לירושלים הם היו הוותיקים ביותר בין כל העולים, שהקימו להם שכונות והקימו, הם היו מאורגנים כבר בזמן של רבנו עובדיה מברטנורה, שהוא, זה היה לפני גירוש ספרד, כלומר זה יותר מ-500 שנה. אז קראו להם מוסתערבים, היום קוראים מסתערבים לחיילים מסוימים, אז קראו להם מוסתערבים, כי הם באו מהמערב, מרוקו זה מערב לארץ ישראל. אז אחר כך הערבים שאת העין קראו לזה רין, אז זה נהיה שכונת המוגרבים, ויש המוגרבים הגויים, שזה היה ליד הכותל. הטורקים הביאו חיילים ממרוקו, שכירים, להילחם עם הערבים. הם ידעו שהערבים מסוכנים, אפשר לסמוך עליהם. אז הביאו את הטורקים, הביאו את הצ'רקסים, צ'רקסים מדגסטן, בין הים הקספי לים השחור. הם הביאו אותם לכאן, ומזה יש צ'רקסים בגליל, ועוד כל מיני עדות של מדבר, אנשי חרב, שהביאו אותם, כי מערבים הם לא רצו לסמוך עליהם בכלל. ידעו שערבים, היה ביטוי ששמעתי מאבי, שהיה בטורקית, או ערב חיינת, הם בוגדים, אפשר לסמוך עליהם. כן. אז כאן הוא כותב ברכה לרבי חיים אבו לאפי על זה שהוא בנה את העיר טבריה. רבי חיים אבו לאפי היו ניסים גדולים. הטורקים באו לכבוש את טבריה מהשייח הבדואי, והיהודים מאוד פחדו שהוא יחריב את טבריה. אז אומר להם שלא יקרה כלום, אין להם מה לפחות. אז הוא השאיר את כולם בטבריה, בזמן שכל האנשים שם רעדו מפחד מה הטורקים יעשו להם. הוא שהטורקים הביאו תותחים, והוא עמד על החומה ועשה כך, וכל הפגזים ירדו להם כנרת. לא ירד על טבריה שום דבר. אז אחרי שנתיים, שלוש, בא עוד צבא טורקי. אז גם יהודים פחדו, אמרו נברח לערים. אז הוא קרא פרק ישעיה. אני זוכר איך זה מתחיל. מי את ותראי מאנוש ימות, מבין אדם חציר ינתן. ותשכח השם עושה חמה, אתם פחדים מבין אדם. הוא קיבל התקפה ובמאיים באמת פיסורים גדולים, שר הצבא הטורקי, והטורקים עזבו טבריה. מאז היישוב של טבריה הוא הוותיק ביותר חוץ מירושלים. אמרתי לכם שיש הרבה ביטויים של הטבריאנים ושל הירושלים, זה אותו דבר, כי הם היו הכי ותיקים בארץ. כל אמר אשר היה אותה קשת לא נהיה? מה שהוא אומר ברכת הדיוט, אל תהיה קלה וגם בזויה, נראה שהוא כאילו פונה אליו שלעומתו אני הדיוט, ושלא יזלזלו בברכה שלי. ברם זכור לטובה, אבל מה נראה